Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
אוקראינה והמערב הם כמו בחורה שאומרת לחבר שלה, תתחתן איתי, והוא משיב, לא, אבל אתן לך כסף למונית. כתבתה של דיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט, מרץ 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין. גריק גורוגודסקי הוא מיליונר יהודי אוקראיני, צבעוני ופרובוקטיבי, שהחליט לא לנצל את אזרחותו הישראלית כדי להימלט מקייב המופגזת, אלא להישאר בה ולעזור לתושביה. כעת ממרטף ביתו עסוק אל ההון בסיוע לקשישים וחולים הכלואים בבתיהם. במערב לא עוזרים לנו באמת מחשש להסלמה, אבל זה אבסורד, כי מלחמת העולם השלישית כבר החלה. אני בתקופה האדומה שלי, אומר בחיוך גריק גרגורי גורוגודסקי, כשאני שואלת אותו לפשר קרבולתו הצבועה באדום בוהק, לא מראה טיפוסי לאל הון אוקראיני בן 61, אבל גורוגודסקי הוא הכל חוץ משגרתי. היהודי הבוהמיין והצבעוני נחשב דמות לא שגרתית באצולת ההון המקומית, כמי שהריץ קמפיין פיקטיבי להתמודדות על ראשות עיריית קייב, כתב תארים כמו אייקון האופנה של 2012 בעיתון קומרסנט, ואוהב להתבטא באופן פרובוקטיבי. כך למשל, כשהוא נשאל בעבר על סגנון הלבוש שלו, הוא השיב בהתרסה, ממילא רוב האנשים חושבים שאני הומו. אתה באמת נראה יותר כמו אייקון אופנה מאשר איש עסקים? כן, הוא מגחך. אייקון אופנה שיושב במרתף. כל הצבעוניות וההומור שבעולם לא ידחיקו את המלחמה שמתחוללת מחוץ לביתו של גורוגודסקי בקייב המופגזת. הרעיון עמו מתקיים בשיחת טלפון ומופסק לעתים תכופות בשל איכות הקליטה מהמרתף והאזעקות הרבות. אשתו אנה וארבעת ילדיהם נמלטו לפולין, אבל גורוגודסקי עצמו נשאר בעיר, מתחזק פרופיל פייסבוק פוליטי לוחמני שאחריו עוקבים 146 אלף איש, ומפעיל יוזמות לסיוע לעורף האוקראיני. כמה קרוב אתה להפגזות? אני לא בלב ליבה של הסכנה, אני גר בשכונה מרוחקת ושקטה בקייב, כמו המרחק בין הרצליה לתל אביב, מרחק 5-7 קילומטרים מהפצצות ואני שומע אותן מצוין. כאן אני מרגיש בטוח, בניגוד למרכז העיר, שם אתה ממש מרגיש את המלחמה. אז מה אתה עושה עכשיו בעצם? עוזר למי שרוצים לצאת מהמדינה ולמי שתקועים כאן. יש לי קרן פילנטרופית שבזמני שגרה מטפלת באוכלוסייה מבוגרת, ועכשיו היא מגויסת לתמיכה בעורף. סיוע בהובלת אנשים לנקודות האיסוף לחציית הגבול, הקמת נקודות של חלוקת מזון, ניוד מזון לנזקקים, סיוע בדלק, תרופות וכדומה. בעדיפות ראשונה אנחנו עוזרים לקשישים שנשארו כאן לבד בלי עזרה, ולחולים שלא יכולים להשיג אוכל ותרופות. אנחנו כל הזמן מגייסים מתנדבים ומחפשים שיתופי פעולה מקומיים ומקורות לסיוע הומניטרי מחוץ לאוקראינה. אישית קשה לי לראות את הקשישים שאנחנו עוזרים להם, עד כדי כך שקשה לי לעבוד מולם, לכן אני מעדיף להיות בעבודה הטלפונית. לשמוע על שמחה מאשר לראות בעיניים את העצב. אתמול העברתי 14 שעות בטלפון. איך החיים בקייב נראים כרגע? אנשים כמעט שלא הולכים ברחוב. הרבה נשים וילדים נסעו, ונשארו רק מי שיכולים לעבוד מכאן, או כאלה שלא יכולים לצאת. חידוש נוסף הוא שרואים יותר ויותר אזרחים שהתחילו להתחמש כדי להגן על קייב. הם לא חיילים ממש, יותר כמו מתנדבים פרטיזנים שמאורגנים בידי הממשל. עוברים 3 ימי הכשרה ומקבלים נשק אוטומטי. יש גם עמדות עם ערימות בלוקים מבטון בכל מיני מקומות. זה כמו לעבור באלנבי או בדיזינגוף ולראות ביצורים במרכז העיר. ככה זה בסדרה המרכזית בקייב. אבל לא כואב לראות את זה, אלא מרגש. למה אתה נשאר בקייב ולא בורח? יש לך אזרחות ישראלית. אני אוהב את קייב. היא עדיין יפה למרות כל המוות. אני נשאר כאן כדי לעזור. משתמש בקשרים וביכולות שלי לשם כך. אני כמו הישראלים שחוזרים לישראל דווקא בזמן מלחמה. אני לא כזה גיבור גדול. גם אני פוחד, אבל אולי זהיר יותר מפוחד. מה יעשו בני המשפחה שלך בפולין? זו רק תחנת מעבר, משם הם התפצלו. אשתי וביתי הגדולה שבהיריון יסעו לישראל, ויתר הילדים ימשיכו כנראה לספרד. שם חם וזול יותר מבפולין. הם היו צריכים לנסוע במשך 5 ימים מקייב לנקודת האיסוף, ומשם זחלו ברכב לעבר הגבול במשך יותר מ-24 שעות. ככה זה, פינוי. אבל אנחנו כבר מתורגלים, כי יש לנו ניסיון עם לעזוב את הבית. הפעם הראשונה הייתה אחרי אסון צ'רנוביל. הפעם השנייה הייתה כשעלינו ארצה ממוסקבה ב-1994, והפעם השלישית הייתה כשאשתי והילדים חזרו לקייב מישראל. אתה היהודי הנודד הקלאסי. בהחלט. המזוודות תמיד מוכנות לזוז. אבל אני יכול לומר לך דבר אחד, הילדים שלי יחזרו לקייב ביום שהמלחמה תיגמר. אבל ילדי החברים הרוסים שלי שעוזבים את רוסיה, עוזבים כדי שלא לחזור. למה? כי הקטסטרופה ההומניטרית האמיתית היא ברוסיה. האזרחים שם לא חופשיים, הם כמו אסירים, הם לא יכולים להגיד כלום. לכן אני גם לא מבקש מחברים שלי להיות אמיצים ולהסתכן בהבעת דעה. אבל אני מעריך שבסופו של דבר, האוליגרכים הרוסים יפעלו להדיח את פוטין. רק אל תקראו לו איש עסקים. גרוגודסקי נולד בקייב, אוקראינה, לאב מהנדס בניין והם מנהלת חשבונות, שני יהודים ללא זיקה לדת. הוא למד אלקטרומכניקה בקייב והנדסת רכבות במוסקבה, לאחר מכן התפרנס במחירה בשחור של מוצרים שונים בעידן הסובייטי, עד שבשנת 1987 התחיל למכור ציוד מחשבים. הג'ונגל העסקי שאפיין את תקופת הפירוק של ברית המועצות הביא את גרוגודסקי להגר עם משפחתו לישראל ב-1994. אך בעוד משפחתו גרה כאן, ברעננה, ובהמשך בקיסריה, במשך 8 שנים, גרוגודסקי חזר לקייב כבר ב-1995. חיית בישראל ממש מעט זמן, אפילו עברית אין לך. נכון, אבל ישראל תמיד תהיה חלק ממני. לפני הקורונה הגענו לישראל אחת לחודש-חודשיים. הנכדים שלי נולדו פה, ואני אפילו זוכר קצת עברית, בעיקר ביטויים כמו 100% ונפל האסימון. בגלגול השני שלו באוקראינה, גרוגודסקי המציא את עצמו מחדש כטייקון אנרגיה. הוא חבר לאלכסנדר מלמוד ומיכאל שפילמן, ויחד הם הקימו את אלפא נפטה, חברה ליבוא מוצרי דלק מרוסיה שהפכה לגדולה במדינה. בתחילת שנות ה-2000 מכר גרוגודסקי את מניותיו באלפא ועבר לעסקי נדלן עם שותפיו. הם החלו עם מרכז ספורט בקייב ששמו אקווריום, אבל הבוננזה האמיתית הייתה הקניון גלובוס, שאותו פתחו במאי 2001 והשתרע על 37,000 מטרים רבועים. 6 שנים לאחר מכן הם מכרו את גלובוס לקרן בריטית ב-200 מיליון דולר לפי הערכות. את כספי האקזיט הם השקיעו בבניית קניון הענק דרימטאון, שמכניס 32 מיליון דולר לשנה. עכשיו בגלל המלחמה הקניון לא פעיל, אבל עדיין יש לי כסף ללחם וחמאה, הוא אומר. לכל אלה נוספו ב-2015 חנות האומנות והאקססוריז גארה, שגרוגודסקי פתח עם אשתו. ואחר כך, מפעל גדול לקריאת קבול, חומר טבעי המשמש לדשן ואנרגיה, בעיר רובנו, שהוא שותף לבעלותו. מאז גרוגודסקי נכלל כמה פעמים ברשימת 100 עשירי אוקראינה של פוקוס. הפעם האחרונה הייתה ב-2018, אז הוא ערך הונו ב-68 מיליון דולר. אבל כיום הוא פחות מתעניין בעסקים, ויותר מתמקד בעשיית דברים שמסבים לו הנאה, ולא רווחים. ב-2020 גרוגודסקי פרש מניהול הקניון, הוא מתמקד בכתיבת ספרים, ארגון אירועים, ופעילות פילנטרופית של הקרן אוהבי החיים שהקים ב-2013. הקרן קרויה על שם מתחם ריקודים לאנשים מבוגרים בהידרופארק שבקייב, שאותו הוא גם שיפץ מכספו. הקרן מוקדשת לזכרם של ההורים שלי שרקדו שם, הוא מסביר. עד היום פרסם את 2 הספרים החצי אוטוביוגרפיים, איך לבזבז את המיליון שאין לך וסיפורים אחרים של ילד יהודי, ואיך לבזבז את המיליון שאין לך 2. וגם את הספר היה לנו סקס, התכתבות בינו לבין הסופרת נטשה בלשנקו על 16 נושאים מזווית נשית לעומת גברית. הרווחים מכל הספרים הלכו לקרן הצדקה שלו. השבוע פרסם גרוגודסקי את ספרו הרביעי, הספר האדום של גריק. רומן פיקטיבי נוסף שמתבסס על אפיזודות מחייו. שחררתי אותו לרשת בחינם, כי אני רוצה לתת משהו לאנשים שיושבים במטרו, במקלטים בלילה, שיעסיק אותם ואולי אפילו ירגיע אותם. אתה לא מתגעגע לאקשן של עולם העסקים? לא. כיום אני כבר לא רואה בעצמי איש עסקים, אלא סופר. העסקים הם עבר רחוק מבחינתי. פעילות שמטרתה היחידה הייתה עשיית כסף. זה לא חשוב לי היום. אבל מה שטוב הוא שכיום אני מכיר את כל הפיגורות בשוק הדלק, אז אני יכול לפנות עליהן אישית ולהשיג דלק למתנדבים ולחיילים שלנו. זאת הרלוונטיות היחידה. קשרים מהעבר עוזרים היום. ארצות הברית, אירופה וישראל הפסידו. את התסכול שלו מאוזלת היד של המערב בסיוע לאוקראינה, מוציא גורוגודסקי מול אלפי עוקביו בפייסבוק. מי ינצח? הוא שאל בפוסט מעשרה במרץ והמשיך, אני מתמטיקאי באחד ממקצועותיי. כן, כן, אל תצחקו, כל המתמטיקאים הם נוכלים ציניקנים. לכן כשאתמול התפרסם שארצות הברית נתנה לנו 14 מיליארד דולר והאירופים עוד כמה, התחלתי לחשוב, לא כאנליסט צבאי, אני לא מומחה בזה, אלא כמתמטיקאי. רוסיה כבר הפסידה במלחמה, לא משנה מה. ארצות הברית, בת הברית והתורמת המרכזית שלנו, כבר הפסידה במלחמה. בראי ההיסטוריה, היא תצטרך להתבייש בעצמה במידה כזו או אחרת. באותו מובן, גם אירופה הפסידה, אולי אפילו יותר מאמריקה. גם ישראל הפסידה בגדול כשהצביעה בעד הקמת בית חולים שדה בעיר לבוב, ואז התחרטה ולא העבירה כסף למען המטרה. יש מדינות שנראות טוב יותר, אבל הכל חרה. אז מי ניצח? מתוך המדינות, רק אוקראינה. לא משנה מה עוד יקרה ובאילו תנאים תסתיים המלחמה. אתה אומר שאמריקה ואירופה צריכות להתבייש בעצמן, אבל הן לא יושבות בחיבוק ידיים. יש סנקציות כלכליות, כמו ניתוק ממערכת התשלומים סוויפט, חרם טיסות, הכנסת אוליגרכים לרשימת ההגבלות ועוד. הסיוע שאנחנו מקבלים הוא כמו הבחורה שאומרת לבחור שהייתה איתו, תתחתן איתי, והוא משיב, לא, אבל אתן לך כסף למונית. ככה מתנהגים עם אוקראינה עכשיו. הסנקציות זה רק למרוק המצפון. הן עושות רע לעם הרוסי, אבל לא מסייעות לאוקראינה. אנחנו במלחמה. רוסיה הורגת את אנשינו, ממש הורגת. אלפים מאנשינו נהרגים. אז הסנקציות גורמות למדינות המערב להרגיש כאילו הן עושות משהו. זה טוב כצעד ראשוני, אבל לא כשההרג לא נפסק. כולם כל כך מפחדים ממלחמת עולם שלישית, שאף אחד לא עושה שום דבר שיכול לעזור באמת. אבל האבסורד הוא שמלחמת העולם השלישית כבר החלה. אנחנו כבר לא במקום שלפני 10 ימים. העולם השתנה. מעשית כרגע זה סכסוך בין רוסיה לאוקראינה, לא מלחמת עולם. אני לא מבין לרגע איך פוטין יכול להפציץ אוכלוסייה אזרחית במאה ה-21 והעולם שותק. כולם שותקים, רק מפעילים סנקציות. מכאן זה לא נראה טוב בכלל. לכן אני אומר שמלחמת העולם השלישית כבר התחילה. כי יש כאן מישהו שקיבל את הזכות להרוג אנשים במדינה אחרת. זו אותה סיטואציה שהייתה כשהיטלר פלש לפולין. כולם שמרו על שקט כי זה לא עניינו של אף אחד, רק של פולין. אף אחד לא עצר אותו, וקיבלנו את מלחמת העולם השנייה והשואה. אם לא יעצרו את רוסיה, היא תמשיך הלאה. כל עוד פוטין אוחז בנשק גרעיני, הקונפליקט לא יישאר אוקראיני-רוסי. יש פה מדינה אחת שפשוט התנפלה על מדינה שנייה, ואחריה יבואו גם מדינה שלישית ורביעית. המערב מנסה ללחוץ על פוטין על ידי דחיקת האוליגרכים שלו. אני מניח שהקטסטרופה האנושית גרועה הרבה יותר ברוסיה. לחברים שלי ברוסיה יש כאילו חיים נורמליים והם תומכים בצד האוקראיני, אבל הם פשוט לא יכולים להגיד את זה, כי אסור. זאת קטסטרופה. אנחנו באוקראינה מסתתרים במחבוא, אבל הנפש שלנו חופשייה. אני יכול לעבוד ולהתבטא בעוד הם חיים כמו אסירים. מצד שני, התמיכה של הרוסים בפוטין רק עולה. לפי סקר שפורסם השבוע בוושינגטון פוסט, 58% מהרוסים תומכים במלחמה. אבל אני מאמין שהחלק האינטליגנטי של החברה הרוסית תומך בנו. אתה מצליח להבין את הקונפליקט הישראלי בעניין המעורבות במלחמה? אני מבין את המצב בישראל ומבין למה היא חוששת. אבל עזרה הומניטרית היא לא מה שנחוץ לנו ממנה. אנחנו צריכים נשק ומטוסים. על האדמה אנחנו מגינים לבד. מהאוויר אנחנו צריכים עזרה. אתה מצליח לשמור על אופטימיות? אני אדם אופטימי בדרך כלל. הפסימיסט שבי אומר לי שאין הרבה סיכוי למסע ומתן, אבל אני מבחין גם בנקודות אור. זו הפעם הראשונה באוקראינה שאנחנו מרגישים מאוחדים בזהות שלנו. הפעם הראשונה במאה האחרונה אחרי מלחמת העולם השנייה שבאוקראינה חשים כך. זה קונצנזוס, כמו שבישראל יש דקת דומייה בצפירה ביום השואה וכולם מאוחדים בה. אפילו התמיכה בראש הממשלה ולדימיר זלנסקי עלתה ליותר מ-90%. האנשים פה שוחרי שלום, אבל הם נהיו פרטיזנים שמוכנים לירות ולמות. אנחנו חזקים. מה אתה חושב על התפקוד שלו? זלנסקי שלפני שבועיים וזה של היום הם שני אנשים שונים. הוא הפך לאייקון אוקראיני, מודל לחיקוי. כשהוא אמר לאמריקה שאוקראינה תדון בכל חוץ מבשאלות טריטוריאליות, הוא הפך לנשיא הראשון שאמר לא לאמריקה ולכל העולם. המחיר יקר. המחיר יקר, אבל כולם תומכים בו. עד המלחמה לא תמכתי בזלנסקי, הייתי באופוזיציה. אבל מאז הוא פשוט הפך לאדם אחר מבחינתי, כמו גולדה מאיר של לפני מלחמת ששת הימים ואחריה. לרקוד ליידי גאגה בגרביונים. גרוגודסקי רגיל להופיע בתקשורת בהקשרים עליזים יותר. לפני שנה למשל, סידרו לו חבריו כמתנה ליום ההולדת ה-60 שלו, סשן צילומים צבעוני עם צלם העל של ווג, מקס וודוקול. בצילום אחד, גרוגודסקי נראה מקלף תפוחי אדמה, כשלגופו כנפי מלאך. בשני, הוא לבוש כמו בישוף באדום בוהק עם כפכפים היפסטריים, ובשלישי, הוא מחזיק בפיו מוצץ. כששותפו העסקי, אלכס מלמוד, חגג 50, הקליט לו גרוגודסקי קליפ בוטה עם חבריהם מימי הלימודים, שבו שרו טקסט נונסנס לצלילי שיר של ליידי גאגה, כשהם יושבים בשירותים, רוקדים בגרביונים ולבושים כמו בחורי ישיבה. משום כך, לא תמיד קל להבין בשיחה עם גרוגודסקי עד כמה הוא רציני. וכך למשל, כשהוא מצהיר בעקביות שהוא לא יוריש את הונו לילדיו, זה נשמע כמו עוד בדיחה. אבל הוא מתעקש. אני רוצה לבזבז את כל כספי בחיי, והם יודעים את זה, הוא אומר. אתה רציני? רציני לגמרי, והילדים גם מסכימים לזה. זה הכסף שלי, ואני רוצה לבזבז אותו לבד. הם יודעים שזה גם רק לטובתם, כי אני תמיד דחפתי אותם לייצר את הכסף שלהם בעצמם. במה הם עוסקים? לדניאל, בן 31, יש חברת הייטק. לאליזבטה, בת 29, יש סלון יופי. סאשה, בת 23, לומדת ביוטכנולוגיה בלונדון, וגם מריה, בת 16, הגישה מועמדות ללימודי ביוטכנולוגיה. לא רצית שמישהו מהם יצטרף לביזנס שלך? ממש לא. אני לא רוצה לעבוד עם הילדים שלי. הם לומדים ממני מספיק. בעולם יש חברות משפחתיות, אבל בעיניי זה סיכון גדול מדי למשפחה. הבן שלי מנהיג, וגם אני, וזה יותר מדי בשביל חברה אחת. ואילו אליזבטה? אני בכלל רציתי שתהיה סופרת, כי יש לה כישרון כתיבה מדהים, אבל אף אחד לא שואל אותי. למי תוריש את הנכסים שלך אם לא לילדים? אני אשאיר מעט כסף לאשתי, אבל הרוב יעבור לקרן הצדקה שלי וזהו. סיכמתי עם דניאל שהירושה שלו היא קרן הצדקה שלי. הוא יצטרך לתחזק אותה. אני מאמין שככה אתה מחנך את הילדים שלך להיות הישגיים. אוקראינה והמערב הם כמו בחורה שאומרת לחבר שלה, תתחתן איתי? והוא משיב, לא, אבל אתן לך כסף למונית. כתבתה של דיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט, מרץ 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין.